today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שני י"ב באייר, זך לעומר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף פ"ב, השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קול התורה, נניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים והנטבחים הנשחטים הנשרפים על קידוש השם, יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם, ונקום לעינינו נקמת דם עבדה והשפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ ושוכנה עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלי ולאבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא למותר אסור ולא לאסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפלי לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארום ממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאיני, אדוני עלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור, זמרו לה אדוני חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר עינה, ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוני ברצונך העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל אליך אדוני אקרא ולאדוני אתחנן, מה בצע בדמי ברידיתי אל שחת היותך אפר, יגיד עמיתך שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מספידי למחול לי, פיתחת שקי ואתה עזרני שמחה, למען יזמר חרבות ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה. פרק ממזיין, תהילים ליום שני, למנצח לבני כורח, מזמור כל העמים תיקו חף, אריו לאלוהים בכל רינה, כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, הבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר, זמרו אלוהים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל, מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאסף, ועם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין בים, בשם המקום ירחם עליהם. ויוציא מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב. ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי, פרק השינון על סיכום והחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בתלמוד תורה שכנגד כולם, והוא היה בדף פי א', במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, שואל ששולח את הפיקדון חזרה למשיל ונאנס הפיקדון בדרך, האם חייב התשובה? אם קלה זמן שאילתה פטור ואם לאו חייב. שאלה שנייה, מה דין שואל אחר גמר ימי השאלה לעניין גניבה ועבידה, והתשובה היא חייב. שאלה שלישית, הלוקח כלים מבית האומן שגרם לבית חמי ונאנסו בהליכה, מה הדין ומדוע בתשובה? חייב, מפני שלקוחים הם בידו כל זמן שלא יתבטל המקח. שאלה רביעית, השילני והשילחה, כאיזה שומר דינם ומדוע בתשובה? כשומר שכר, כיוון שכאן לא כל ההנאה היא של השואל. שאלה חמישית, שמור לי ואשמור לך באותו היום, מה דין שמירתם והתשובה? פטורים מחיובי הממון שבשמירה מפני שבעליו אימו. והשאלה האחרונה על דף פי א', מה הדין אם אמר השומר הנח בסתם? והתשובה, הסתפקה הגמרא ולא הכריעה אם יהיו חיובי שמירה באופן הזה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום החזרה הודות שלמדנו בפינו היומי אתמול בדף פי א' במסרת בבא מציע, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע, י"ב באייר תשפ"ד, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו, בדף פי ב' במסרת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד, תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי א', עמוד א', 12 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומן המילים שמור לי ושמור לך שומר שכר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה אדם שאמר לחברו שמור לי על החפץ שלי ושמור לך על החפץ שלך שומר שכר. מקשה הגמרא ואמר מדוע חייב בגניבה בעבידה שמירה בבעלימי, הרי זו שמירה שבעליה אמו שבעליו של החפץ עשו מלאכה עבור השומר, שהרי גם הוא שמר עבורו, וכל שומר שהבעלים של החפץ עשו עבורו מלאכה בשעה שהתחיל בשמירה נפטר מחיובי השמירה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ד, אם בעליו אמו לא ישלם. ולמרות שהפסוק הזה מדבר לגבי שואל בגמרא לקמן בדף צדי ה' דרשו מפסוקים שכך הדין בשאר השומרים. תרץ לגמרא אמר רב פאפה מדובר דאמר לי שאמר לו שמור לי היום ואני אשמור לך את הבהמה שלך למחר, ולכן אין זה שמירה בבעלים, שהרי בשעה שהתחיל בשמירה לא עשו הבעלים מלאכה עבורו. שואלים התוספות במסכת בבא בתרא בדפים ג' עמוד ב', דיבור המתחיל דאמר, הרי גם בזה השמירה היא בבעלים, שהרי מבואר לקמן בדף צדי ד' עמוד ב', ששאילתו של אדם אינה מתחילת בשעה שמתחיל במלאכה, אלא כבר בשעת האמירה שאמר שהוא משיל את עצמו, ואם כן, כיוון שאמר לו שישמור לו למחר, הרי הוא נעשה שואל עליו מעכשיו, למרות שהשמירה היא רק מחר. תרצים התוספות שהדין ששאילתו של אדם מתחילת באמירה אינו אלא כשהוא עושה את המלאכה לאלתר, אבל אם עושה את המלאכה לאחר זמן ושמפסיק במלאכה האחרת בינתיים, אין שאלתו מתחלת עד שיתחיל במלאכה בפועל. שנינו בברייתא כמו דין המשנה, תנו רבנן. נאמר בברייתא אומר לחברו שמור לי חפץ שלי ובתמורה אשמור אני לך חפץ שלך, וכן האומר השילני חפץ שלך ובתמורה השילך אני חפץ שלי, או שמור לי חפץ שלי ובתמורה השילך חפץ אחר שלי, או השילני חפץ שלך ובתמורה אשמור לך חפץ אחר שלך, כולן נעשו שומרי שכר זה לזה, שהרי קיבלו תמורה לשמירתם, וגם השואל אינו חייב אלא בגניבה ועבידה ולא באונסין, משום שאין כל ההנאה שלו, שהרי נתן תמורה למשאיל בכך שגם הוא ישאיל לו או ששמר לו את חפצו. מקשה הגמרא על הדין של שמור לי ואשמור לך, והמי חייב בגניבה ועבידה במקרה הזה, והרי זה שמירה בבעלים, מי שבעל החפץ עשה מלאכה עבור השומר בשעת תחילת השמירה ששמר עבורו את החפץ שלו. אבל שלושת הדינים האחרים, השילני והשיל לך, שמור לי והשילך, השילני ואשמור לך, לא קשה, שהרי אין כאן בעלים של חפץ במלאכתו של שומר. תרץ לגמרא אמר רב פאפה מדובר דאמר לי שאמר לו שמור לי היום ואני אשמור לך את הבהמה שלך למחר, ולכן אין זו שמירה בבעלים, שהרי בשעה שהתחיל בשמירה לא עשו הבעלים מלאכה עבורו. ואומר הרשב"א במסכת בבא בתרא שדווקא באופן שכאשר השני נהיה שומר הראשון כבר הפסיק לשמור, אבל אם היה זמן ששניהם היו שומרים זה נחשב לשמירה בבעלים. מספרת הגמרא אנו העלויי אותם מוכרי בסמים לכל יומה אבי אפל אוחד מניו, שהיו נוהגים שבכל יום היה אחד מהם אופה לחם עבור כולם, ההוא יום היום אחד אמרו לי, לחד מניו, לאחד מהם זיל אפילן, לך תאפה לנו את הלחם. אמר לו, ניטרו לי גלימי, שימרו לי על הגלימה שלי, עד דעת עד שחזר פשעו בה, פשעו חבריו בשמירת הגלימה, והגנו ונגנבה הגלימה, והוא צריכה הגמרא לומר באה ואמינה שפשעו בגלימה, כיוון שסברה הגמרא שיום זה היה זמנו לאפות, ואם כן לא קיבלו תמורה לשמירתם, והם שומרי חינם, ואינם חייבים אלא בפשיעה. עתו לקמי דרב פאפה באו לדין לפני רב פאפה, חייבינו, חייב אותם רב פאפה לשלם לו את הגלימה. אמרו לי רבנן, אמרו החכמים לרב פאפה, המים, מדוע חייבת אותם לשלם הרי פשיעה בבעלימי, שהרי בשעה שהחלו בשמירה, עשה הוא מלאכה עבורם שאפה להם לחם, ובשמירה בבעלים פטור השומר, איכסיף התבייש רב פאפה ולא היה לו מה להשיב. לסוף הגלה ימילתה, לסוף התגלה הדבר, דעו שעתה, שבאותה שעה ששמרו חבריו את הגלימה, שיחרה בקשתי, שתה בעל הגלימה שאיחר ועדיין לא עפה עבורם, וממילא אין זו פשיעה בבעלים, ובצדק חייב אותם רב פאפה. מקשה הגמרא אניחא למאן דאמר, מובן הדבר למאן דאמר לקמן בדף צדי ה' עמוד א', שגם פשיעה בבעלים פטור, דהיינו שהפטור בשמירה בבעלים נאמר אפילו אם פשע השומר, משום מה חייכסיף, לכן התבייש רב פאפה שחייב אותם שלא כדין, אלא למאן דאמר ששומר חינם בבעלים חייב, כיוון שכל חיובו הוא בפשיעה, והפטור של שמירה בבעלים לא נאמר אלא בשואל ושומר שכר שחיובם גם בלי פשיעה, מה יחשיף למה התבייש רב פאפה, הרי מן הדין היו חייבים לשלם, אף שהייתה זאת פשיעה בבעלים. תרץ לגמרא אלא צריך לומר שהמעשה כאן היה שהוא יום עליו דידי אבא, אותו היום שהלך לאפות עבורם לא היה זה זמנו ללכת לאפות, ואמרו ללדידי ואמרו לו חבריו זיל אפילן את, לך אתה ותאפה לנו, אף שאין זה זמנך, ואמר להו, אמר להם, מסכים אני לאפות, היא, באו אגרה דקאפינה לכו, אם באותו השכר שאני אופה עבורכם שלא בזמנין, את תור גלימאי, שימרו עבורי את גלימטיבים, כן נמצא, שהיו שומרי שכר על הגלימה, שהרבה תמורה לשמירה, אפה להם שלא בזמנו. עד העתעת שחזר מאפייה, איגניב נגנב החפץ שלו בפשיעה, עתו לקמי דרף פאפה, באו לדין לפני רף פאפה, חייבינו, חייב אותם לשלם, כיוון ששומרי שכר הם וחייבים בגניבה. אמרו לרבנן, אמרו לחכמים לרף פאפה, מדוע חייבת אותם? הרי שמירה בבעלים, מי שבשעה ששמרו על גלימתו, הוא עפה עבורם. וכיוון שכך היה המעשה שהייתה כאן גניבה בבעלים ולא פשיעה בבעלים, עם אלה קשה על רב פאפה, גם למנדה אמר פשיעה בבעלים. חייב? יחסיף התבייש רב פאפה ולא ידע מה להשיב. לסוף יגלה עם מילטה, לסוף יתגלה הדבר, דעי שעתה שבשעה ששמרו חבריו על הגלימה, שחרה ושעתי, היה שוטה שיחר, ועדיין לא עפה עבורם ולא הייתה כאן שמירה בבעלים. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, אנו ביתרי אותם שני אנשים, דאבו כמסגו באורחה, שהיו הולכים בדרך, אחד אריך, אחד מהם היה גבוה, ואחד גוצה, באחד היה נמוך. אריך הרך יפחמרה, הגבוה רחב על החמור, ואב אלי סדינה, והיה לו סדין של פשטן שאינו סופג הרבה מים, גוצה מקסי סרבלה. הנמוך היה לבוש מעיל של צמר בכמסגי וקרה, והיה הולך ברגליו, צועד ברגליו, כמעטי לנערה, כשהגיעו לנער חשש הנמוך שמעילו ירטב, שהרי הולך ברגליו, ומעיל של צמר סופג הרבה מים ומכבידים אותו, ולכן שקלה לסרבלה ואות ואילוי חמרה, פשט את מעילו ולקחו והניחו על החמור, ושקלה לסידי הנדאו והתקסי בי, ולקח את הסדין פשטן של האדם הגבוה, שאינו סופג הרבה מים ולבש אותו, שתפוע מיה לסדיני, נסחף הסדין במים ונעלם. עתה לקמי דרבה באו לדין לפני רבה חייבי, חייב רבה את הנמוך לשלם לגבוה הסדין מפשטן. אמרו לרבנן, אמרו לחכמים לרב העמי, מדוע חייבת את הנמוך לשלם? צריך היית לפתור אותו משום ששאלה בבעלים, בשעה ששאל הנמוך, האדם הנמוך את הסדין מהאדם הגבוה, עשה עבורו הגבוה מלאכה, שנשא את מעילו של הנמוך על החמור והעביר לו אותו את הנהר, ואם כן, צריך הנמוך להיפטר מדין שאלה בבעלים. והרי זה כאילו אמר הנמוך לגבוה, שילעיני ושמור לי, שבזה לכולי על מה זו שמירה בבעלים. יחסיף התבייש רבה ולא היה לו מה להשיב, לסוף יגלה עם מילטה, לסוף יתברר הדבר, דבלו דעת אישק לי, שהנמוך לקח את הסדין של הגבוה בלא ידיעתו, ובלא דעת אוטווי, והניח את מעילו על החמור בלא ידיעתו של הגבוה, ואם כן ודאי חייב הנמוך על הסדין שנסחף במים, כי הוא נטל זאת ללא רשות. כי הרי שואל שלא מדעת, דינו כגזלן. מביאה הגמרא מעשה נוסף, ההוא גברא דאוגר לחמרא לחברי, אותו אדם שהזכיר חמור לחברו, אמר לי, המזכיר לסוחר, חזי לא תיזול באורחה דנער פקוד, ראה שלא תלך עם החמור דרך המקום שנקרא נער פקוד, דאי כמאיה שיש המים זיל באורחה דנרש, אלא לך במקום שנקרא נרש דלקמאיה, שבדרך זו אין מים, אז זיל באורחה דנער פקוד. בכל אופן הלך הסוחר עם החמור בדרך נער פקוד, שאמר לו המזכיר לא ללכת שם, ומית חמרה ומת החמור, כי אתה כשבא הסוחר אמר למזכיר אין באוחד נער פקוד, אז לי אכן הלכתי בדרך נער פקוד אף שאמרת לי לא ללכת, ומי הוא לקמיה, אבל לא היו שם המים, ואף על פי כן מת החמור. ולמרות ששנינו לאל בדפיין חת עמוד א', הסוחר את החמור להוליכה בער והוליכה בביקה חייב, אם כן לכאורה צריך להתחייב שרי שינה ממה שנאמר לו, מכל מקום אינו חייב מטעם זה, שרי פרש לו שהסיבה שאינו רוצה שהוליכנו בדרך נער פקוד זה בגלל המים, והרי טוען שלא היו מים, ואם כן אין כאן שינוי, כך מסביר הריטב"א. אמר לי רבה, אמר לו רבה נאמן הסוחר לומר שלא היו מים בנער פקוד, כי מה לי לשקר, מדוע צריך הוא לשקר ולומר שלא היו שם המים, הרי אי באי, אם היה רוצה לשקר היה משקר שקר טוב יותר, ואמר לי אנא באוחד הנרש, אז לי היה יכול לומר למזכיר הלכתי בדרך נרש ולא בדרך נער פקוד, בדיוק כמו שאמרת, ומיגו מתוך שיכול היה לטעון טענה טובה יותר וטען טענה זו שהיא הפחות טובה עבורו, מניחים אנו שאינו משקר בטענה הזו ונאמן שלא היו שם המים ופטור. אמר לי אבאי אל רבה, כאן חייב למרות שיש לו מיגו, למה? כיוון שמה לי לשקר במקום עדים, לא אמרינן, במקום שיש עדים המעידים להפך מדבריו, אנחנו לא אומרים שיהיה נאמן במיגו ואין מקבלים את דבריו. וכאן נחשב הדבר כבמקום עדים, כיוון שאנן סעדה כולנו עדים, שיש בדרך כלל מים בנער פקוד, שהוא דבר ידוע ומפורסם, והרי זה כאילו ישנם עדים המעידים כנגדו. ובמקום שיש עדים גמורים, גם רב המודה שאין כאן מיגו, אלא שכאן סבר שיש לנו לפרש את דבריו, שאין כוונתו שלא היו שמיים כלל, אלא שהחמור לא מת מחמת המים, והרי זה כמו שאין בו מים, והבאי סבר שאין לנו אלא לתפוס את לשונו כפשוטו. כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שמור לי, ואמר לו הנח לפניי, הוא שומר חינם. אמר אבון הדין, זהו רק כשאמר לו הנח לפניי, אבל אם אמר לו הנח לפניך, אינו נעשה לו שומר חינם ולא שומר שכר, שבאמירת הנח לפניך כוונתו שבתה ושמור על החפץ, ואני לא מקבל עליי שמירה כלל. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם אמר לו הנח סתמה, סתם, ולא אמר לו, לא לפני ולא לפניך מהי, מה הדין בזה, האם הוא שומר חינם או שאינו שומר כלל, תשמע בו ושמע ראייה לדבר שנינו במשנה, שמור לי ואמר לו, אנך לפני שומר חינם, מכך שהמשנה נקטה דווקא, אנך לפני יש לדקדק, אז תמה, אם אמר לו, אנך בסתם ולא אמר לו, לא לפני ולא לפניך, ולא כלום, אינו מתחייב בשמירה כלל, שאם לא כן, היה למשנה לנקוט את הדין הזה גם באנך סתם, שבזה זה חידוש גדול יותר, שנעשה שומר חינם, דוחה הגמרא ואומרת, אדרבה, יש לדקדק להפך. מי דאמר אבונה, אנך לפניך אינו לא שומר חינם ולא שומר שכר, משמע שכשאומר אנך לפניך הוא דהינו, רק אז נאמר הדין שאינו לא שומר חינם ולא שומר שכר, אבל אם אמר אנך סתם, בסתם בלי המילים לפני או לפניך, שומר חינם, ויהיה שומר חינם, כמו באומר אנך לפני, שאם לא כן מדוע לא נקט רבונה את דינו, גם באומר אנך סתם, אלא מעלק על המשמע מינה, אלא ממשנה זו אין להוכיח לא לכאן ולא לכאן, ולמרות שמהמשנה קשה על רבונה, ואם כן היו צריכים לנקוט כמו שמשמע מהמשנה ולא כדברי רבונה, מכל מקום כתבה הגמרא, שמפה אי אפשר להביא ראיה לא לכאן ולא לכאן, שכיוון שרבונה אמר כן, מוכח שאין לדקדק מהמשנה כך, אלא המשנה נקטה את עיקר הדין, שאם אמר אנך לפני, הרי הוא שומר חינם, ולא התכוונה למעט שבסתמה אינו שומר חינם. כך אומרים הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א. רוצה הגמרא לתלות את הספק הזה של בני הישיבה במחלוקת תנאים. לאימא כתנאים נאמר ששאלה זאת תלויה במחלוקת תנאים. שנינו במסכת בבא קמא בדף מ"ז עמוד א', קדר יוצר גדירות מחרס, שהכניס גדירות לחצר בעל הבית שלו ברשות ושבר אותן שורו של בעל הבית, או שהכניס את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות ונגח אותו שורו של בעל הבית, או שהכניס פירות לחצר בעל הבית שלו ברשות והחלתן בהמתו של בעל הבית, פטור בעל הבית. ואם הכניס אותם לחצרו ברשות, בעל החצר חייב, והטעם שכשאמר לו להכניס התכוון, תכניס ואשמור לך. ואם כן הוא הדין בנידון כאן, כשאומר לו אנך בסתמה, שכוונתו אנך ואשמור לך, וחייב. רבי אומר בכולם אינו חייב, אפילו אם הכניס ברשות עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור. שכאשר אומר בעל הבית אכנס, אין כוונתו אכנס ואשמור לך, אלא כוונתו אכנס ושמור בעצמך. ואם כן, הוא הדין ואומר אנך בסתם, שכוונתו אנך ושמור בעצמך, ופטור. הנה לנו מחלוקת תנאים בשאלה הזו. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי, מניין שרבנן ורבי נחלקו כאן כמו שנחלקו שם, דילמה, שמה, עד כאן לא כאמר רבנן אתם, לא אמרו רבנן שבאומר אכנס כוונתו אכנס ואשמור לך וחייב, אלא בחצר. כיוון דבת נטורי, היא בת שמירה ואין תורך לשמור אותה. ואין אדם מכניס לתוך הדבר, אלא על דעת לשומרו. ולכן, כי כאמר לעיל, כשאמר לו אכנס, עיל דאינטר לך כאמר לך, כוונתו הייתה אכנס ואשמור לך, שאין לו תורך בשמירה, ולכן חייב. אבל אחר כאן שאמר לו אנך בשוק, שוק עליו בר נטורי הוא. השוק אינו מקום המשתמר בקלות, ולא התכוון לקבל על עצמו שמירה. אלא למה הוא התכוון? אנך וטיב נטר לך כאמר לי. כוונתו הייתה לומר, אנך ושמור לעצמך, וממילא יהיה פטור. אינמי, גם לדעת רבי יש לדחות. עד כאן לא כאמר רבי אתם, אולי לא אמר רבי שם, שאומר הכנס כוונתו, הכנס ושמור לעצמך ופטור, אלא כשביקש רשות להכניסם בחצירו, דלעליו לה רשות הקבאי למשקל מיני, שכדי להכניסם לחצירו צריך לקחת ממנו רשות, ולכן, כי יאיב לרשותה, לעיולי, טיב ונטר לך כאמר לי. כשנתן לו רשות להכניס כוונתו הייתה שיכניס וישמור לעצמו, אבל לך כאן שמדובר בשוק, ודאי שאנך ואנה מנטרנה כאמר לי. כוונתו הייתה לומר, אנך ואני אשמור לך וחייב, ואיסל כדאי איתך אנך וטיב ונטר כאמר לי. שאם תעלה על דעתך שכוונתו הייתה לומר אנך ושמור לעצמך, היא לאותווה עם רצונו להניח את חפציו ברשות הרבים בשוק ולשמור אותם בעצמו רשות הבאי למשקל מיני. האם הוא צריך ליטול ממנו רשות? הרי הוא יכול להניחם בלי ליטול רשות מחברו. וכיוון שאמר לו אנך, ודאי שאין כוונתו להרשות לו להניח, אלא כוונתו אנך ואני אשמור לך. ואם כן לא הוכרעה השאלה, מה הדין באנך בסתם, מתוך המחלוקת הזו של רבי ורבנן, ונשארה הגמרא בספק, ולא פשטה אותו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הלוואו על המשכון, שומר שכר. שואלת הגמרא לאמא מתניתין, האם נאמר שמשנה זו היא דלא כרבי אליעזר, דתניא שנינו בברייתא, המלווה את חברו על המשכון, נתן הלווה למלווה משכון כנגד ההלוואה, ועבד המשכון יישבע המלווה שעבד לו המשכון ולא פשע בשמירתו. ויטול את מעותיו מהלווה, ואין המלווה מפסיד את החוב תמורת המשכון שעבד. דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, יכול לומר לו הלווה למלווה, כלום הלוותני אלא למשכון, הרי לא הלוות לי את המעות, אלא תמורת המשכון, ולכן אם עבד המשכון, עבדו מעותיך ופטור הלווה. וביור מחלוקתם, שרבי אליעזר סבר שהמלווה אינו נוטל משכון כדי לגבות ממנו את ההלוואה, אלא כדי להיות בטוח שהלווה לא יוכל לכפור בהלוואה, ונמצא שאין לו הנאה מהמשכון, ולכן הוא שומר חינם עליו, ואם עבד פטור, ואת מעותיו יגבה ממקום אחר, ורבי עקיבא סבר שהמלווה נוטל את המשכון, כדי לגבות ממנו את ההלוואה, אם הלווה לא יחזירנה לו, ונמצא שיש לו הנאה מהמשכון, ולכן הוא שומר שכר עליו, ואם עבד חייב לשלם תמורתו. ממשיכה הברייתא, אבל אם הלווה הוא 1,000 זוז בשטר, שנתן הלווה למלווה שטר על ההלוואה, והניח לו הלווה גם משכון עליהם חוץ מהשטר, דברי הכל, אם עבד המשכון, עבדו מעוטף של המלווה ופטור הלווה מלשלם, כי כאן מודה רבי אליעזר שהמלווה נטל את המשכון כדי לגבות ממנו, שהרי גם בלי המשכון הלווה לא יוכל לכפור בהלוואה, כיוון שיש למלווה שטר וגם אינו צריך את המשכון כדי להיות בטוח במעוטיו, שהרי בסתם שטר יש יבוט קרקעות ויש לו ביטחון על המעות. ונמצא שמשנתנו אינה כרבי אליעזר, שהרי כתוב בה שהמלווה על המשכון שומר שכר, ורבי אליעזר אמר שהוא שומר חינם. ישבת הגמרא אפילו תאים אפילו תאמר שהמשנה כדעת רבי אליעזר ולא קשיה, לא קשה הקושייה מהברייתא, כי יש לי ישב כאן בברייתא שאמר רבי אליעזר שהוא שומר חינם, מדובר שמשכנו בשעת הלוואתו, שהלווה נתן את המשכון למלווה בשעת ההלוואה, ובזה סבר רבי אליעזר שנוטלו רק כדי שלא יוכל לכפור בהלוואה, והוא שומר חינם. ואילו כאן במשנה שכתוב שהוא שומר שכר, מדובר שמשכנו שלא בשעת הלוואתו, שהלווה לא נתן את המשכון בשעת ההלוואה, אלא לאחר זמן בא המלווה וטבע את הלווה שישלם לו ומשכן אותו על פי בית דין. בזה ודאי המשכון הוא לגובה אינה, ולא רק כדי שלא יוכל לכפור, ולכן הוא שומר שכר. מקשה הגמרא, והידי והידי הלוואו על המשכון קטני, הרי בין במשנה ובין בברייתא הלשון היא הלוואו על המשכון שמשמע שמשכנו בשעת ההלוואה, ואיך אפשר להעמיד את המשנה כשמשכנו שלו בשעת ההלוואה? תרץ לגמרא תירוץ אחר לקושייה מהמשנה על דעת רבי אליעזר, אלא לא קשיא. לא קשה המשנה על דברי רבי אליעזר בברייתא, שאפשר ליישב כאן בברייתא שכתוב שהוא שומר חינם, מדובר כשהלוואו מעות, ובזה הוא שומר חינם כיוון שלא מרוויח כלום מן ההלוואה, ואילו כאן במשנה שכתוב שהוא שומר שכר, מדובר כשהלוואו פירות, ובהלוואת פירות מרוויח המלווה, כיוון שפירות דרכם להרכיב, והוא מלווה אותם ויקבל בתמורה מעות, ולכן הוא שומר שכר. מקשה הגמרא, איך אפשר לבאר שתנא קמא במשנה מדבר כשהלוואו פירות ולא מעות? ועמי דקטני סיפא, הרי מכך ששנינו בסיפא של המשנה, רבי יהודה אומר, הלוואו מעות שומר חינם, הלוואו פירות שומר שכר, מכלל משמע מזה דלתנא קמא לא שני לי, שלפי תנא קמא אין חילוק בין הלוואו מעות להלוואו פירות, ובשניהם הוא שומר שכר. תרץ את הגמרא, אין כאן במשנה דעת תנא קמא ודעת רבי יהודה, אלא משנה כולה דעת רבי יהודה היא. וחיסורי מחסרה, ואחי קטני, התנא קיצר וחיסר במשנה כמה תיבות, וכך יש לשנות במשנה. התנא קיצר וחיסר כדרך משנה שמדברת בקוצר, אומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף צד ג', וכך יש לשנות במשנה, הלוואו על המשכון הרי הוא שומר שכר עליו, במה דברים אמורים? כשהלוואו פירות, אבל אם הלוואו מעות על המשכון הרי הוא שומר חינם עליו. בדין זה הוא דברי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, הלוואו מעות שומר חינם, הלוואו פירות שומר שכר, וכך סבר רבי אליעזר. מקשה הגמרא, יחי אם כן, כמה למתניתין דלא כרבי עקיבא, נמצא שהוא עמדה המשנה שלא כדעת רבי עקיבא, שהרי העמדנו שבברייתא מדובר כשהלוואו מעות, ורבי עקיבא אמר בברייתא שהוא שומר שכר, ובמשנה כתוב שהלוואו מעות שומר חינם, ואי אפשר להעמיד משנה שלא כרבי עקיבא, שהרי אמרו במסכת סנהדרין בדף פ"ו עמוד א', סתם משנה רבי מאיר, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולם לפי רבי עקיבא. ובפרט כאן עדיף להעמיד כרבי עקיבא, שהרי אם נעמיד כרבי אליעזר יהיה תירוץ דחוק, שנצטרך לומר שמתניתין חיסורי מחסרה, שחיסרה המשנה מספר מילים, וצריך להוסיף מילים כדי להבין את המשנה. חוזרת בהגמרה מהתירוץ האמור, אלא מסיקה הגמרה מחברת המתניתין דלא כרבי אליעזר. מבורר שמשנה זו היא לא כרבי אליעזר, שרבי אליעזר סבר שבין הלוואו פירות ובין הלוואו מעות שומר חינם, ובמשנה כתוב שהוא שומר שכר. מבררת הגמרא באיזה אופן נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא בברייתא, אם המלווה על המשכון הוא שומר חינם או שומר שכר. לאם השם הנאמר שרבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו בדלא שווי משכון שיעור זוזי, באופן שהמשכון אינו שווה כנגד כל מעות ההלוואה, אלא שווה פחות מכך, ובדי שמואל כמיפלגי, ומחלוקתם היא בדברי שמואל, דאמר שמואל, במסכת שבועות בדף מ"ג עמוד ב', אי מן דאוז פי אלפא זוזה לחברה, מי שילבה אלף זוז לחברו, ואנח לי קטה דמגלה אילויי, והניח לו הלווה כמשכון על ההלוואה, דבר ששווה סכום מועט, כגון בית יד של מגל, שהוא כלי עשוי לקצור בו. עבד קטה דמגלה, עבדו אלפא זוזי. אם עבד למלווה, אותו בית יד שהניח לו הלווה, הפסיד למלווה את כל האלף זוזים שילבה, למרות שהמשכון היה שווה סכום מועט בלבד, והטעם? משום שהמלווה מסכים ומקבל על עצמו בשעה שנוטל את המשכון, שאם יובד המשכון יפסיד את כל החוב. והטעם שאנחנו אומרים שעל דעת כן הלוואו וכאילו פירש כן. ורק באופן שהמלווה אמר בפירוש בשעת ההלוואה שאינו מקבל על עצמו להפסיד את כל החוב אם יאבד את המשכון, אז אינו מפסיד את כל החוב. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל לא דקו לאלמה, לית לאוד שמואל, כתבו בשם רבינו תם ורבינו חננאל שחולקים על רש"י וסוברים שדינו של שמואל הוא רק כאשר המלווה אמר בפירוש שמקבל על עצמו שאם יובד המשכון יפסיד את כל החוב, אבל בסתמה שלא פירש אם מקבל על עצמו או לא, אינו מפסיד וחייב הלווה לשלם. ולפי רבי אליעזר שאינו סובר כשמואל, אפילו כשהמלווה פירש כן להדיע במפורש, חייב הלווה לשלם, כיוון שאין זו אלא אסמכת באלמה, דהיינו הבטחת גוזמה שאדם מבטיח את חברו לסמוך עליו, שאם לא יקיים את תנאו ייתן כך וכך, אבל אינו גומר בדעתו לתת. וכיוון שאת החלק שהחוב ייתר על המשכון אינו מפסיד, שוב אינו מפסיד גם את החלק שכנגד שווי המשכון. ובזה היא המחלוקת, שרבי עקיבא סבר כשמואל, ולכן אם עבד המשכון נפדו מעותיו, אבל רבי אליעזר אינו סובר כשמואל, ואין המלווה מפסיד את חובו אם עבד המשכון. ואפילו את החלק שכנגד שווי המשכון אינו מפסיד, משום שרבי אליעזר סבר שמשכון שאינו שווה כשיעור ההלוואה, אין המלווה נוטלו כדי לגבות ממנו, אלא רק לזיכרון דברים שלא תשכח ההלוואה. וממילא אינו מרוויח כלום מהחזקת המשכון, ואינו אלא שומר חינם עליו. ואם עבד, אינו חייב לשלם כלום, ולכן אינו מפסיד מחובו כלל. אבל במשכון ששווה כשיעור ההלוואה, מודה רבי אליעזר שהמלווה נוטלו כדי לגבות ממנו, ואם כן הוא מרוויח בהחזקתו ונעשה שומר שכר עליו, ואם עבד המשכון עליו לשלמו, ולכן הפסיד את מעותיו. ומסביר הרמב"ן שלדברי רש"י צריך לומר שכאשר הגמרא אומרת אחר כך שנחלקו גם כששווה המשכון כשיעור ההלוואה, חוזרת בה מן הסברה הזו וסוברת שגם במשכון ששווה שיעור ההלוואה אינו נוטלו לגוביינה אלא לזיכרון דברים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל נעימה בדלו שווי שיעור זוזי חולקים על רש"י ומבארים תאה ואמינה בגמרא שנחלקו בין במשכון ששווה כשיעור החוב ובין במשכון שאינו שווה. של רבי עקיבא הוא מפסיד את כל החוב משום דינו של שמואל, ורבי אליעזר אינו סובר כשמואל, ולדבריו גם במשכון ששווה כשיעור החוב אינו מפסיד את החוב כיוון שאינו אלא שומר חינם. והגמרא נקטה בדלו שווי משכון שיעור זוזי, שבזה יש חידוש גדול יותר לדעת רבי עקיבא, שלא רק במשכון השווה כשיעור החוב סובר רבי עקיבא שהוא שומר שכר מטעם רבי יצחק ומטעם רבי יוסף דלעלן, אלא אפילו במשכון שאינו כשיעור החוב סובר רבי עקיבא שהוא שומר שכר מן הטעם של שמואל. דוחה הגמרא ואומרת אי בדלו שווי משכון שיעור זוזי, אם המשכון אינו שווה כשיעור ההלוואה אלא פחות ממנה, ודאי שאין המלווה מפסיד את כל מעותיו, כיוון דכולי עלמא לית להו דשמואל, שניהם אינם סוברים כשמואל, ואין המלווה מקבל על עצמו שאם יאבד המשכון יפסיד את כל החוב, אלא לרבי אליעזר אינו מפסיד באופן זה כלום, ולרבי עקיבא הוא מפסיד כנגד המשכון. דהיינו שלרבי אליעזר הוא שומר חינם וגם אינו סובר את דינו של שמואל, ולכן אינו מפסיד כלום, אבל לרבי עקיבא מפסיד כנגד המשכון. שהרי הגמרא הולכת ומבארת שרבי עקיבא סבר כי רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון, ולכן במשכון ששווה שיעור זוזי הוא מפסיד את כל החוב. ואם כן גם במשכון שאין לו שווה שיעור זוזי, קונה את המשכון ומפסיד את החלק שכנגד המשכון, ונמצא שגם בזה נחלקו, אף שלא בזה עסקה הברייתא. ואחא בדשווי שיעור זוזי, כאן מחלוקתם היא במשכון ששווה כשיעור החוב, וכמיף לגי והם חולקים בדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק מניין לבעל חוב שקונה משכון, מניין שמלווה שנוטל משכון, הרי הוא קונה אותו ונעשה המשכון שלו, ויכול אף לקדש בו אישה כמבואר במסכת קידושין בדף ח' עמוד ב', ומתחייב אפילו באונסין אם יובד, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד את פסוקים י"ב וי"ג לגבי מלווה שנוטל משכון מהלווה, נאמר, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, אשב תשיב לו את האבות כבוא השמש ושכב בסלמתו, וברחקה, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, כלומר שלא ישכב המלווה והמשכון בביתו, אלא יחזירנו ללווה. ואם המלווה אינו קונה את המשכון, צדקה מנהלי, איזה צדקה יש בכך שמחזיר את המשכון ללווה? הרי המשכון הוא של הלווה, שאין נחשב צדקה אלא מה שנותן לאחרים משלו, אבל אם אינו קונה את המשכון, אף על פי שעושה טוב וישר שמניח לבעלים להשתמש בו ומסתכן שאולי לא יפרעו לו, מכל מקום אין זה נקרא צדקה, מסביר הרתבה. מכאן לבעל חוב, מכאן יש ללמוד על המלווה שקונה את המשכון, וכיוון שהוא של המלווה, הרי הוא עושה צדקה בממונו כשמחזירו ללווה, ובזה חולקים רבי אליעזר ורבי עקיבא, של רבי אליעזר אם עבד המשכון לא הפסיד המלווה את החוב, כיוון שאינו קונה את המשכון, ואינו אלא שומר חינם עליו ופטור מלשלם תמורתו. ולרבי עקיבא, המלווה קונה את המשכון וממילא אם עבד, עליו לשלם תמורתו, אבל כן מפסיד את מעות ההלוואה שהייתה כשווי המשכון. דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה, אם אתה סבור שאפשר לבאר בזה את מחלוקתם? הרי אי מורדה אמר רבי יצחק, אמור באיזה אופן אמר רבי יצחק שהמלווה קונה את המשכון? במלווה שמשכנו ללווה שלו בשעת הלוואתו. שהרי בפסוק הולכה תהיה צדקה שממנו למד רבי יצחק את הדין הזה מדובר במשכון שנלקח שלו בשעת ההלוואה. שהרי נאמר קודם לכן בפסוק, כי תשה ברעך משעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו בחוץ לעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. ולכמן דף קי"ג עמוד א' התבהר שהמילים בחוץ לעמוד עוסקות גם בשליח בית דין שיעמוד בחוץ ולא ייכנס אל הבית. בשליח בית דין גובה רק אחרי שהלווה אינו פורע ולא בשעת ההלוואה. ומשכון כזה ודאי נלקח לגבות ממנו ולכן קונה אותו המלווה. אבל אם משכנו המלווה ללווה בשעת הלוואתו, מי אמר? האם גם בזה אמר רבי יצחק שהמלווה קונה את המשכון? הרי אין ללמוד זאת ממשכון שלא בשעת ההלוואה, כיוון שמשכון הנלקח בשעת ההלוואה ייתכן שאין המלווה לוקחו כדי לגבות ממנו, ובזה לא אמר רבי יצחק שהוא קונה אותו. ואם כן, אי אפשר לבאר שרבי עקיבא סובר כרבי יצחק, שהרי בברייתא כתוב המלווה על המשכון, ומשמע שדברי רבי אליעזר ורבי עקיבא נאמרו במשכנו בשעת הלוואתו. אלא מבארת הגמרא ביור אחר במחלוקתם, לעולם במשכנו שלא בשעת הלוואתו ועבד המשכון בין רבי אליעזר ובין לרבי עקיבא, מפסיד המלווה את חובו, משום שלכול העלמא יתלעו דרבי יצחק. כולם סוברים את דינו של רבי יצחק, שבמשכון שלא בשעת ההלוואה קונה המלווה את המשכון ומתחייב עליו. ויחה, מחלוקתם כאן היא במשכנו בשעת הלוואתו, שבזה לא אמר רבי יצחק שהמלווה קונה את המשכון, ובשומר הוועידה כמפלגי, ומחלוקתם היא בדין האמור, בשומר הוועידה, בדין זה שייך גם כאן. דאית מר נאמר בבית המדרש, שומר הוועידה אדם שמצא הוועידה והכניסה אל תוך ביתו. ככתוב בספר דברים פרק חב' פסוק ב', במי שמוצא הוועידה, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך דרוש אחיך אותו. ונחלקו בדינו, רבא אמר המוצא מחויב בשמירה על המציאה כשומר חינם ופטור בגניבה ועבידה, רב יוסף אמר מחויב בשמירה על המציאה כשומר שכר וחייב בגניבה ועבידה. בטעמו של רב יוסף הוא שאם בשעה שעסוק במציאה יבוא עני, פטור המוצא מלתת לו לחם, כיוון שעוסק במצווה פטור מן המצווה, וברווח הזה שהרוויח הרי הוא שומר שכר, כמבואר במסכת בבא קמא בדף נ"ו עמוד ב'. ורבא סבר שאין זה מצוי שיבוא עני דווקא באותו הזמן שעוסק בעבידה ואינו נעשה שומר שכר משום כך. ובאותה המחלוקת נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, שרבי עקיבא סבר שהמלווה הוא שומר שכר על המשכון משום שעוסק במצווה ופטור מלתת לחם לעני באותו הזמן, ורבי אליעזר סבר כרבא שאינו נעשה שומר שכר משום הפרוטה הזו. ובעניין עוסק במצווה מצינו בראשונים שלוש שיטות, תוספות במסכת בבא קמא בדף נ"ו עמוד ב', דיבור המתחיל בהאי סוברים שאינו פטור אלא אם אינו יכול לקיים את שניהם, ואפילו בשעה שעוסק במצווה בפועל אינו פטור אם יכול לקיים את שניהם. הראב"ד סובר שאפילו אינו עוסק במצווה כעת, אלא שהאבידה מונחת בביתו פטור מן המצווה. והר"ן כתב שבשעה שמתעסק בפועל במצווה פטור אפילו אם יכול לקיים את שניהם, אבל כשהאבידה מונחת בביתו או שמונחים עליו טלית ותפילין אינו נפטר. ונאמרו בגמרא שלוש אפשרויות לבאר את דינו של רבי עקיבא שהוא שומר שכר, משום שמואל, משום רבי יצחק ומשום רבי יוסף, וחלוקים הם זה מזה. דינו של שמואל הוא גם במשכון ששווה פחות משיעור החוב, אבל אם הוא שומר שכר משום דרבי יצחק ומשום דרבי יוסף, אין זה שייך אלא בחלק החוף שהוא כשווי המשכון. בנפקמין הנוספת כותב רבי עקיבא איגר בין שמואל לרבי יוסף, שלרבי יוסף חיובו הוא כדין שומר שכר אם עשה הלווה מלאכה עבור המלווה בשעה שלקח את המשכון, פטור המלווה מהשמירה משום בעליו אמו, ואם עבד המשכון לא יפסיד את חובו ויהיה הלווה חייב לשלם. אבל דינו של שמואל אינו משום חיובי שומרים, אלא משום שקיבל על עצמו שאם יובד המשכון מוכל את החוב, וממילא לא יהיה כאן פטור של בעליו אמו. וכן אינן פקדונות של גויים שאין בהם דיני שמירה, יש חילוק בין שמואל לרב יוסף, שלשמואל יהיה המלווה חייב גם בזה כיוון שקיבל על עצמו, ולרב יוסף יהיה פטור. שואלת הגמרא לימא דרב יוסף תנאי, האם לפי זה נצטרך לומר שדעתו של רב יוסף ששומר אבידה כשומר שכר שנויה במחלוקת תנאים, ורבי אליעזר בהכרח אינו סובר כמותו? ולדעת רבא לא שאלה זאת הגמרא, כיוון שדבריו ודאי אינם ככולי אלמא, שהרי רבי עקיבא סובר שהוא שומר שכר, ורבא לא יכול לבאר את דברי רבי עקיבא באופן אחר, שהרי הגמרא רצתה לבאר בכמה אופנים אחרים ולא עלה בידה, אלא רק בדרך זו שהוא סובר כרב יוסף. ולכן שואלת הגמרא, האם רק רבא הוא בהכרח דלא ככולי אלמא, או שגם לרב יוסף חייבים לומר כן? ומיישבת הגמרא שדברי רבא בהכרח שנויים במחלוקת, אבל לדברי רב יוסף אפשר ליישב ככולי אלמא. כך מבאר רש"י, ואילו תוספות בדיבור המתחיל לימה, ביארו להפך, שלרבא ודאי אינה מחלוקת תנאים שהוא יכול לבאר ששומר אבידה הוא שומר חינם לכולי עלמא, ומה שמלווה על המשכון לרבי עקיבא שומר שכר, זה משום שהוא סבר כדברי שמואל אל, שהמלווה אלף זוז, ונטל קטה דמגלה את הידית של המגל כמשכון, הרי זה על דעת שאם עבד המשכון עבדו מאותיו, אבל לרב יוסף, גם אם נאמר שרבי עקיבא סובר כשמואל, מכל מקום רבי אליעזר ודאי סובר שהמלווה על המשכון הוא שומר חינם שלא כדברי רב יוסף. ותרץ את הגמרא, לא, רבי אליעזר אינו סובר בהכרח דלא כרב יוסף, אלא אפשר שבשומר הוועידה דיקול אלמא איתלו דרב יוסף, כולם מודים בשומר הוועידה שהוא שומר שכר כדברי רב יוסף, משום שכר מצווה שאינו צריך לתת לחם לעני. אי אפשר לומר שלכול אלמא סוברים כרבא, שהרי מעמידים כעת את מחלוקתם במלווה הצריך למשכון אם הוא עושה מצווה או לא, ואלה רבא אפילו באינו צריך למשכון אינו עושה מצווה, מסביר הרתבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואחה, וכאן רבי אליעזר סבר שהוא שומר חינם משום שסבר שאין זו מצווה, כיוון דבמלווה צריך למשכון כמפלגי, המחלוקת באופן שהמלווה קיבל משכון על דעת להשתמש בו ולפחות מן החוב, כנגד השימוש. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, במלווה צריך למשכון, מפרשים בשם רבינו חננאל, שהביור הוא שהמלווה אינו מסכים להלוות בלא משכון, ולכן אינו מקיים מצווה בהלוואה. מר סבר רבי עקיבא סבר מצווה כעביד, גם מלווה כזה שנהנה מן המשכון עושה מצווה בכך שהלוואו, ונפטר מלתת פרוטה לעני באותו זמן, ואבי שומר שכר ורא הוא שומר שכר כמו שומר אבידה. ומר סבר רבי אליעזר סבר, מלווה כזה שנוטל את המשכון על דעת להשתמש בו, לאו מצווה כעביד, אינו עושה מצווה כיוון שלהנאתו הוא מתכוון, ואינו נפטר מלתת פרוטה לעני, ולכן הוי שומר חינם, הרי הוא שומר חינם, ולא כשומר אבידה. שנינו במשנה בשאול אומר, מותר לאדם להזכיר משכונו של עני להיות פוחת והולך. אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל הלכה כאבא שאול. ואף אבא שאול לא אמר שמותר לאדם להזכיר משכונו של עני ולפחות מן החוב את מה שקיבל תמורתו, אלא במערה, במעדר, כלי ברזל שמגרדים בו את האפר ופסל, כלי רחב שמפסלים בו את העץ או מחליקים את הנסרים, וקרדום גרזן ברזל שחותכים בו את העצים וחוטבים אותם. הועיל ונפש אגריו, השכר שמקבלים תמורתם הוא רב, וזוטר פחתיו. והפחת, ההפסד והנזק שהכלים נפסדים מהשימוש אינם רבים, שהם כלי ברזל, ולכן התיר אבא שאול להזכירם ולפחות מהחוף שהוא כמישיב הבידה. אבל כלים אחרים שאין זה ודאי שהשכר שיקבל תמורתם מרובה מן הפחת שיגרם להם, לא התיר אבא שאול להזכירם אפילו אם פוחת מן החוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פי בית עמוד בית. משנתנו דנה בסבל שהיה עליו להעביר מסע ממקום למקום ושברו. אומרת המשנה, סבל המעביר חבית ממקום למקום ונתקל בהליכתו הוא שברה, בין אם הוא שומר חינם שלא מקבל שכר עבור העברת החבית, ובין אם הוא שומר שכר שהוא מקבל שכר עבור זה, היא שווה שלא פשע פשיעה אחרת שבגללה נשברה החבית והיפטר מלשלם. והגמרא תבאר מדוע המעביר את החבית בשכר נפטר בשבועה, אף שנתקל נחשב כמו גניבה ועבדה ששומר שכר חייב עליהם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כרבי מאיר שזה וזה בין שומר חינם ובין שומר שכר היא שווה והיפטר, ואולם תמה אני אם יכולים זה בזה להישבע, כיצד יכולים שומר חינם ושומר שכר להיפטר בשבועה. והתורת חיים מדייק מזה שרבי אלעזר לא אמר בתמה אני אם יכולים להישבע, אלא אמר בתמה אני אם יכולים זה וזה להישבע, משמע שרבי אליעזר תמה שתי תמיות, אחת על השומר חינם ואחת על שומר שכר, כפי שתבהר הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף פי בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה מחלוקת בדין זה שבמשנה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המעביר חבית לחברו ממקום למקום ושברה, בין שומר חינם ובין שומר שכר היא שווה שלא פשע ויפטר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שומר חינם היא שווה שלא פשע ויפטר, אבל נושא שכר שומר שכר ישלם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כרבי מאיר שזה וזה אין שומר חינם ואין שומר שכר היא שווה ויפטר, ואולם תמה אני אם יכולים זה וזה להישבע. כעת מקשה הגמרא סתירה בשיטת רבי מאיר בין המשנה ובין הברייתא המובאת להלן. מקשה הגמרא, לאמר דסבר רבי מאיר נתקל לאף פושע הוא? האם יש ללמוד בדינו של רבי מאיר שפותר במשנה שומר חינם ושומר שכר בשבועה שלא פשע, שאדם שנתקל תוך כדי הליכתו אין להחשיב זאת כשבועה? ורש"י מבאר שההוכחה היא ממה שכתוב במשנה הוא שברה, וזה ייתכן או בשבירה כתוצאה מפשיעה כלשהי, או שנתקל, כי התקלות היא דרגת פשיעה נמוכה ביותר, ואם השומר נשבע שלא פשע על כוכחה שהוא נתקל, והוא נשבע שלא פשע פשיעה אחרת מלבד זה שנתקל, כי על מה שנתקל אין צורך להישבע, שהרי ידוע הדבר. ואם נתקל היה נחשב לפשיעה, לא היה מקום לשבועה שלא פשע, שהרי פשע בהתקלותו. ועוד מוכח שנתקל נחשב אפילו לאונס, שהרי אפילו שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, פטר אותו רבי מאיר. אז האם יש ללמוד בדינו של רבי מאיר שפותר במשנה שומר חינם ושומר שכר בשבועה שלא פשע, שאדם שנתקל תוך כדי הליכתו אין להחשיבו זאת כפשיעה, ואם הזיק ממון חברו בהתקלות הזו פטור מלשלם? והתניה, והרי שנינו בברייתא שאדם שהלך ברשות הרבים עם כד בידו ונתקל ונשברה כדו ולא סילקו, לא הספיק לסלקו שהוביל גמל בדרך ונתקל ונפל ואחריו נפלה גמלו ולא העמידה, לא הספיק לעמידה, ובא אחר ונתקל בשברי הכד וניזוק, או נתקל בגמל ונפל וניזוק, רבי מאיר מחייב את בעל הכד ובעל הגמל בהיזקן, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מפני שהיה לו לסלק את שברי הכד או הגמל. וקיימלן ומקובל אצלנו על פי מסקנת הגמרא במסכת בבא קמא בדף כ"ט עמוד א' דבנתקל פושע פליגי. חכמים ורבי מאיר נחלקו האם הנתקל פושע הוא או לא. רבי מאיר סובר שנתקל פושע הוא, ושברי הכד והגמל נחשבים לבור שחפר ולכן הוא חייב בנזקיהם, אבל חכמים סוברים שנתקל אינו נחשב לפושע, ואין זה נחשב שהוא יצר בור זה, ולכן הוא פטור בדיני אדם ורק בדיני שמיים חייב, אם היה לו פנאי לסלקם ולא סלקם ואדם ניזוק מהם. מכל מקום, בשיטת רבי מאיר קיימת סתירה בין משנתנו שמשמע בלדעת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לבין הברייתא שנאמר בלדעת רבי מאיר שנתקל הוא פושע. ותרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, והכוונה לאמורה רבי אלעזר בן בדת שהיה תלמיד רבי יוחנן, תברא, זו אכן קושייה ועל כורחנו צריך לומר שמי ששנה משנה זו בדעת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לא שנה ברייתא זו בשיטת רבי מאיר שנתקל פושע, כלומר, קיימת מחלוקת תנאים מה סובר רבי מאיר. נמצא ששיטות המשנה והברייתא בדעת רבי מאיר בעניין נתקל פושע הם הפוכות. שיטת המשנה שלדעת רבי מאיר נתקל נחשב לאונס גמור כמו שביארנו לעיל, ואילו לשיטת הברייתא סובר רבי מאיר שנתקל נחשב לפשיעה שגם שומר חינם חייב עליה. ממשיכה הגמרא לבאר את דעות התנאים האחרים החולקים על רבי מאיר, ועתה ובא רב יהודה למימר לומר ששומר חינם ישווה ונפטר, ואילו נושא שכר ישלם, משום דאי כדינה ואי כדינה, שומר חינם לפי דינו ושומר שכר לפי דינו, שנתקל לאף פושע הוא אלא אנוס כן גניבה ועבידה, אבל כן שומר חינם שפטור מגניבה ועבידה וחייב רק בפשיעה, נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר, אבל שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה חייב גם על נזק שהזיק עקב ההתקלות תוך כדי הליכה, ועליו לשלם לבעלים דמי חבית. ועתה ובא רבי אלעזר למימר לומר את שיטתו, אין, אכן כך, גמרא כרבי מאיר, למדתי מרבותיי כרבי מאיר, ששניהם נשבעים ונפטרים, ומי הוא, ואני תמה אני, הם יכולים זה בזה שומר חינם ושומר שכר להישבע. ומבאר את הגמרא את העמו של רבי אלעזר, בשלם המובן הדבר ששומר חינם משתבע דלא פשע בה, כיוון שנתקל נחשב לאונס כאין גניבה ועבידה, והוא פטור על גניבה ועבידה, אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, מה אם משתבע? מדוע הוא נשבע? כי לא פשע, נמי לשלום מבאי. הרי גם אם לא פשע פשיעה אחרת, חייב לשלם על מה שהזיק בהתקלות, כיוון שנתקל אינו נחשב לאונס. ולא כרבי מאיר הסובר שנתקל הנוסו, אלא כרבי יהודה שנתקל נחשב לאונס כאין גניבה. ואפילו שומר חינם שפטור בגניבה והבידה נמי גם יש להקשות, למה הוא נפטר בשבועה שלא פשע? אתה אינך זה מובן אם העביר את החבית במקום מדרון, במקום שיפוע שבמקום כזה ההתקלות תוך כדי הליכה נחשבת לקרובה לאונס, אבל שלא במקום מדרון, אם הלך בדרך הישרה שאינה מדרון ממצי משתבע דלא פשע, וכי יכולו להישבע שלא פשע, הרי ההתקלות בדרך הלכה וישרה נחשבת לפשיעה. ואפילו במקום מדרון נמי גם לא מובן למה נפטר השומר בשבועה, אתה אינך איך הדלק הראיה? מובן הדבר שבמקום שאין עדים מצויים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל שישבע ויפטר, אבל איך הדעיק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, למה די לנו בשבועתו? ליתי ראיה, יש לו להביא עדים ונפטר, ורק באופן זה ייפטר. לתניה, שנינו בברית האיסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר ספר שמות פרק חבית פסוקים ת' ויוד, כי ייתן איש אל ראו חמור או שור וגומר, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, דהיינו אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם. ויש לדייק מהפסוק, יש רואה, והם עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבועה אלא יביא ראיה ויפטר, יביא עדים ויפטר. וכך גם סובר התנא רבי אלעזר, ולכן תמה, מדוע אמרו רבותיו, שגם שומר שכר וגם שומר חינם נשבעים ונפטרים. ורשי כותב שרבי מאיר לא חושש לקושיותיו של רבי אלעזר, לפי שהוא סובר שנתקל לו אנוס, אפילו במקום שאין מדרון, ולכן גם שומר שכר פטור, והוא גם חולק על איסי, ולדעתו גם כשמצויים עדים רשאי השומר להישבע שלא פשע ולהיפטר. אז רבי יוחנן מתרץ הסתירה בשיטת רבי מאיר באופן שונה, ורבחי אברה בא אמר בשם רבי יוחנן, לעולם סובר רבי מאיר שנתקל פושע, כפי שמבואר בברייתא, אבל כאן במשנה יש סיבה מיוחדת לפוטרם בשבועה, לפי ששבועה זאת תקנת חכמים מלפטור בשבועה שומר שנתקל ושבר חבית תוך כדי העברתה ממקום למקום. שאם אי אתה אומר כן לפוטרו בשבועה, אין לך אדם המעביר חבית לחברו ממקום למקום, אף אם העברה היא לצורך החבית, וזאת מחשש שתישבר ויצטרך לשלם. שואלת הגמרא, אם כן, איך היא משתבע? כיצד היא שווה שלא פשע, שהרי הוא ודאי פושע? אבל לפי תירוצו של רבי אלעזר, שרבי מאיר סובר שנתקל הנוסו, השומר נשבע, שמלבד זה שנתקל גם לא פשע כל פשיעה אחרת, על זה הוא נשבע. משיבה הגמרא, אמר רבה, נשבע בנוסח זה, שבועה שלא בכוונה שברתיה. ורשי מבאר שקושיית הגמרא איך היא שווה שומר שלא פשע, הרי נתקל פושע הוא, וקשה לתוספות, בדיבור המתחיל מה היא משתבע, שכשם של אל שסברנו שנתקל אף פושע הוא, השבועה הייתה שמלבד מה שנתקל לא פשע בפשיעה אחרת, אם כן גם עכשיו, שאנחנו מבארים את שיטת רבי מאיר שנתקל פושע, אמנם על התקלה אינו יכול להישבע, אבל נאמר שתקנת חכמים היה לפותרו על התקלה, אבל עליו להישבע שמלבד התקלה לא פשע כל פשיעה אחרת. תרצים התוספות של אל שסברנו שלדעת רבי מאיר נתקל הנוסו, פשוט הדבר של השומר להישבע שלא שינה ממנהג השומרים. אבל לדעת רבי חייא ברבא שרבי מאיר סובר שנתקל פושע ואף על פי כן נפטר מתשלום מתקנת חכמים, אם כן אפילו שינה מהמנהג יש לו להיפטר, שהרי אין הבדל בין פשיעה מחמת התקלות בהליכה לבין פשיעה בשינוי מהמנהג, ואם כן אין טעם להישבע כשלא שינה מהמנהג, ועל זה תרצה הגמרא שעליו להישבע שלא שברה בכוונה. מוסיפה הגמרא לבאר גם את השיטות האחרות, ואת הרב יהודה למימר שהנתקל אינו פושע אלא אנוס כן גניבה בעבידה. ורשי כותב שלפי רבי יהודה נתקל הוא קרוב לאונס ולפשיעה ודומה לגניבה ועבידה, וכוונתו שגניבה קרובה יותר לאונס ועבידה קרובה יותר לפשיעה, ונתקל דומה להן בזה שהוא אינו אנוס, אבל גם לא פושע. ולכן שומר חינם, אומרת הגמרא, או אומר רבי יהודה, ישבה ונושא שכר ישלם, אי כדינה ואי כדינה, כל אחד לפי דינו. שומר חינם שחייב רק בפשיעה ונתקל אינו פושע, נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר. ואילו שומר שכר שחייב על גניבה ועבידה, לשלו להתחייב גם על מה שנתקל. ולדעת רבי יהודה לא קיימת בעניין תקנת חכמים, ושלא כפי שסובר רבי מאיר. בתוספות רבנו פרץ חולק על רשי וסובר שלדעת רבי יהודה נתקל פושע, וכדעת רבי מאיר. אלא שרבי מאיר סובר שתקנת חכמים נאמרה גם בשומר שכר, ואילו רבי יהודה סובר שרק בשומר חינם תקנו, שמאחר והשומר שכר מקבל שכר עבור שמירתו, לא רצו להקל בדינו. ועוד מבאר תוספות רבנו פרץ, שהסברה בזה היא ששומר שמקבל שכר עבור שמירתו, לא יימנע מלהיות שומר ולהעביר חבית ממקום למקום, שמה היא תישבר ויצטרך לשלם. ושלא כפי שסובר רבי מאיר, באתה, ובא התנה רבי אלעזר למאמר ללמדנו את דעתו, אם אכן גמרא כרבי מאיר, כך למדתי מרבותיי כשיטת רבי מאיר ששניהם נשבעים ונפטרים, ומי הוא? ואולם תמה אני, הם יכולים זה וזה, שומר חינם ושומר שכר, להישבע. ומבארת הגמרא את תמיהתו של התנא רבי אלעזר, ביש למה מובן הדבר ששומר חינם משתבע שלא פשע בה, כיוון שנתקע לאף פושע הוא, אלא אנוס כן גניבה ועבידה, והוא פטור בגניבה ועבידה. אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, מה אם משתבע, מדוע הוא נשבע ונפטר? כי לא פשע, נמי בי לשלומי. הרי גם אם נתקל אינו פושע, הוא חייב לשלם כדין שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה. לדעת רבי אלעזר לא הייתה כלל תקנת חכמים לפתור שומר מתשלום על ידי שבועה, כך כותב הריטב"א בדעת רש"י. וממשיכה הגמרא להסביר את תמיהתו של התנא רבי אלעזר. ואפילו בשומר חינם נמי, גם אין מובן למה התקלות לא נחשבת לפשיעה. התנא מובן הדבר שאם העביר את החבית במקום מדרון, שהתקלות נחשבת לקרובה לאונס, אז ממילא זה לא פשיעה, אבל שלא במקום מדרון, אם הלך בדרך ישרה ממצי משתבע דלא פשע? האם יכול הוא להישבע שלא פשע? הרי ודאי התקלות בדרך חלקה וישרה נחשבת לפשיעה, ואפילו במקום מדרון נמי, גם אין מובן למה נפטר בשבוע. את אינך מובן הדבר איך דלק הראיה, במקום שאין מצויים עדים, שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, שלכן עליו להישבע ולהיפטר, אבל איך דלק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים, שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, למה די לנו בשבועתו? לאיתי ראיה, יש לו להביא ראיה, ורק באופן זה ייפטר, דתניה. כך שנינו בבריית, האיסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר, ספר שמות פרק חב"ד, פסוקים ת' וי', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, וגומר ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, דהיינו אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם, ויש לדייק, יש רואה, אבל אם מצויים במקום עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבוע, אלא יביא ראיה, יביא עדים ויפטר. וכך סובר גם התנא רבי אלעזר, ועל כן תמה, מדוע אמרו רבותיו, שגם שומר חינם וגם שומר שכר, נשבע ונפטר. ומביאה הגמרא כמה מקרים שאירעו בשומר ששבר חבית בעברתה, וכיצד נפסקה הלכה. מעשה באו גברא דא וכמה עבר חבית עד חמרא, היה מעביר חבית של יין בריסקתא דמחוזה. בשוק של העיר מחוזה, בטברא בזיזה דמחוזה, ונחבטה החבית בקורה שהייתה בולטת מקיר רשות הרבים בעיר מחוזה, עתה לקמי דרבה. בא אותו אדם לפני רבא שיפסוק את דינו, אמר לי, רבא, ריסקת הדמחוזה, השוק של מחוזה, שכיחי באינשי, מצויים בו אנשים רבים, ודאי היו כאלו שראו כיצד נתקלת, זיל הייתי ראיה, ויפטר, לך ועדים על כך ויפטר, ואין אתה נאמן בשבועה. אמר לי רב יוסף ברי, בנו של רבא לאביו כמן, כפי איזה דעה פסקת, כן, האם כאיסי בן יהודה שאומר שבמקום שמצויים עדים אין משביעים את השומר? אמר לי רבא, אין, אכן פסקתי כאיסי, וסביר עלן כבתי, ואנחנו סוברים שהלכה כמותו. מעשה נוסף, ההוא גברא דאמר ללחברי זיל זבין לי לחקנה עבורי 400 דני חמרה, 400 חביות יין. אז על זבן להלך וקנה לו, לסוף עתה לקמי בסופו של דבר בא השליח לפני המשלח ואמר לי, זבין אלך 400 דני חמרה ותקיפו להו. קניתי עבורך 400 חביות יין וכולם החמיצו. וכוונת השליח הייתה שהוא לא בעל דין בעניין והמשלח צריך לדון עם המוכר, כך מסביר הרעבד. עתה לקמי די רבא בא השליח לפני רבא שיפסוק את דינו, אמר לי רבא, 400 דני חמרה כתקיפי, 400 חביות יין שמחמיצות, קל היית ללמילתא, כל יש לדבר ומן הסתם מצויים עדים שראו מתי החמיצו ואצל מי היה יין כשהחמיץ. שיש לברר אצל העדים האם היין החמיץ אצל המוכר ואתה רימית את המשלח וקנית חומץ במקום יין כדי להרוויח את ההפרש בין מחיר היין ומחיר החומץ, או שהבאת את החומץ מביתך ורצית למכור חומץ במחיר של יין, או אולי אדם הגון אתה וקנית יין טוב והחמיץ אצלך. ועל כן זילייתי ראיה לך ואביא עדים דמעיקרא כי מזבד לו. בתחילה כשקנית את חביות היין חמרה מעל יאווה, היין היה טוב ונדע שאצלך הם החמיצו והיא פטר ותיפטר מלשלם. אמר לי רב יוסף ברי, כמן כפי איזה דעה פסקת, כן, האם כאיסי בן יהודה? אמר לי, ישיב לו רבה, אין, כן, אכן פסקתי כאיסי וסבירה לנקבתי, ואנחנו סוברים שהלכה כמותו. מביאה הגמרא תקנה בעניין תשלום על נזק שסבל הזיק למסע שנסע. עתקין תיקן רב חייא בר יוסף תקנה בעיר ששמה סיכרא, וכך אמר, הני דדרו באגרא, אותם הפועלים שנושאים מסעות באמצעות מוט שכפוף באמצעו ומניחים המוט על הכתף ותולים בשני צידיו את המסעות, אם הראה לאחד מהם שתלה במוט מסעות שאינם כבדים, דיים, להצריך שני בני אדם שיסעו אותם, אבל הם כבדים למסע של אדם אחד ויתבר ונשבר המוט והמסע נפל וניזוק. משלם פלגה אינו משלם אל החצי נזק, מה איתם? מה הטעם לכך? נפיש לחד וזוטר לטרי, משום שנסיעת מסע כבד בדרך הזו היא רבה מדי לאדם אחד, ולא היה לו לשאת את המסע לבדו, אבל מאחר ומעטה מדי לשני בני אדם, דרך בני אדם להתאמץ ולשאת את הכל לבד, ועל כן השבירה במקרה הזה היא קרוב לאונס וקרוב לפשיעה ומשלם חצי נזק. אבל הנושא מסעות בדיגלה באמצעות מוט שמפוצל בצידו האחד ומשחיל את המוט על צברו ותולה את המסעות בצידו האחר, בצד זה ארוך הוא, וכשרוצה לנוח תוקע אותו בקרקע, שאם תלה במות מסע שמתאים לשני בני אדם ונתקל ונפל ושבר את המסע, משלם כולה. משלם נזק שלם, כיוון שזו פשיעה שירבה במסע של שני בני אדם. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רבא בר בר חנן שכר פועלים להעביר לו חבית יין ממקום למקום, ותברו לענה ושקולה וחבית עד חמרה, ושברו לאותם הסבלים את החבית בפשיעה, שהלכו שלו במקום מדרון, ולכן פשוט כשנתקלו או שנשאו את החבית במות שנקרא דיגלה, שאמרו לאל בגמרא שנסיעת מסע כבד באמצעותו נחשבת לפשיעה. שקה לגלמאיו, לקח מהם את בגדיהם העליונים כדי לפרוע מהם את מחיר החבית. עתו אמרו לרב, באו להתלונן לפני רב על מעשהו של רבא בר רב חנן. אמר לי רב, לרבא בר רב חנן, הבו להו גלמאיו, אחזר להם את בגדיהם. אמר לו רבא בר חנן, דין האחיה, אם כך הדין, הרי הם פשעו בעברת החבית. אמר לי, ישיב לו רב, נאמר בספר משלי פרק ב' פסוק חף, למען תלך בדרך טובים. כלומר עליך לנהוג לפנים משורת הדין. יאיב לאוגלימאיו, החזיר רבא בר רב חנן לסבלים את בגדיהם, אמרו לי הסבלים לרב, אני אי ענן ותרחינן כל היום, אנחנו עניים ותרחנו כל היום וכפינן ואנחנו רעבים, בלית לנמידה ואין לנו מעות לקנות אוכל. אמר לי רב לרבא בר חנן, זיל אב אגריו, לך שלם להם את שכרם. אמר לי רבא בר רב חנן, לרב דין האחי וכי כך הדין, הרי לא ישלימו את מלאכתם. אמר לי, ישיב לו רב, יש לנהוג לפני משורת הדין, יש לך לנהוג לפני משורת הדין, שנאמר בחלקו השני של הפסוק, ואורחות צדיקים תשמור. ומבאר המערשה שאם היה הפסוק ואורחות צדיקים תשמור פסוק בפני עצמו, לא היה ממנו ראיה שיש לשלם להם את שכרם אף שלא ביצעו את העבודה, לפי שהיה מקום לבאר שכוונת הפסוק ללכת בדרכי צדיקים לפני משורת הדין, ולהחזיר להם את הגלימה כדי שלא יפסידו את ממונם. אבל מאחר, וכבר בחלק הראשון של הפסוק נאמר ללכת בדרך טובים, ולמדנו מזה להחזיר להם את הגלימה, על כוחך חלקו השני של הפסוק ואורחות צדיקים תשמור, בא להוסיף על הנאמר קודם, והיינו שלא רק שלא להפסיד להם את ממונם, אלא גם לשלם להם את שכרם. האדרן הלך הסוחרת האומנים, האדרן הלך הסוחרת האומנים, שם הפרק השישי במסכת בבא מציע, האדרן הלך הסוחרת האומנים בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בפרק השישי במסכת בבא מציע, פרק שמסתיים בדף פ"ג עמוד א', ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת הפועלים, פרק שתחילתו בדף פ"ג עמוד א', 12 שורות לפני סוף העמוד. הסוחרת הפועלים לעבודה יכול להתנות עמם כשסוחרם כל תנאי שירצה, ואף תנאים שאינם נוהגים בשאר הפועלים שבאותו המקום. המשנה פותחת הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת האומנים, מלמדת שאם כשסחרם לא יתנה כלום, יש לנהוג כפי מנהג המקום. אומרת המשנה, הסוחרת הפועלים לעבודה לפי שכר יומי, ואמר להם, אחר שסחרם להשכים ולהעריף, שיקדימו לפני הנץ או שיאחרו לשוב אחר השקיעה, במקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לקופן, אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו, כיוון שלא אמר להם כך בשעה שסחרם, אבל אם יתנה זאת אימם בשעה שסחרם, צריכים לקיים את התנאי, כך תוספות בדיבור המתחיל הסוחר, והמאירי מדקדק זאת מלשון המשנה, ואמר להם ולא כתבה ויתנה אימם, משמע שלא היה כאן תנאי. אז אם אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו, יבואו לעבודתם ויחזרו לביתם כמנהג המקום. וכן לגבי נתינת מזונות לפועלים, מקום שנהגו לזון, לתת מזונות לפועלים יזון, חייב לזונם. וכן אם נהגו לספק במתיקה, לתת לפועלים לפתן הנאכל עם הפת, יספק, חייב לתת להם, משום שכל שלא יתנה בשעה שסחרם, הכל, כל דיני הפועלים כמנהג המדינה, נהוג באותו המקום לגבי שכירת פועלים. מעשה ברב יוחנן בן מתיה. והגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד א' תבהר, מה באה המשנה להוכיח מן המעשה הזה. אם כן, מעשה ברב יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צא וסחור לנו פועלים, הלך בנו ושכר פועלים ופסק להם מזונות, ואף אמר להם שייתן להם מזונות ולא פירש להם אילו מזונות נכללים בזה. וכשבא אצל אביו הודיעו ששכר פועלים מתחייב לזונם, אמר לו רב יוחנן בן מתיה, בני, מכיוון שהתנית עם הפועלים לתת לפני מזונות, אפילו אם אתה עושה להם, מכין ומניח לפניהם כסעודת שלמה בשעתו, כסעודתו של שלמה המלך בשעה שישב על כיסא המלוכה, והיות והייתה תקופה שנדחתה מלכותו, דהיינו ששלמה המלך היה אדיוט ולא מלך, כמבואר במסכת גיטין דף סמכת עמוד ב', אז הוא אמר בשעתו שהכוונה לזמן שישב שלמה המלך על כיסא מלכותו, אז אפילו אתה מניח להם, מכין להם כסעודת שלמה בשעתו, כשישב על כיסא מלכותו, עדיין לא יצאת ידי חובתך עמהם כלפיהם, כיוון שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שמבני אברהם שהניח לפני המלאכים סעודה גדולה יותר מסעודתו של שלמה המלך, ומן הראוי להניח לפניהם סעודה גדולה וחשובה כאברהם. והגמרא לקמן דף פ"ו עמוד ב' תבאר, מניין שסעודתו של אברהם הייתה גדולה יותר מסעודתו של שלמה, וכל זמן שלא תניח לפניהם כראוי להם לא תצא ידי חובתך, אלא עד שלא יתחילו במלאכה קודם שיתחילו את העבודה, צא ואמור להם שאני סוחר אתכם על מנת שאין לכם תביעה עליי שאתן לכם למאכל אלא פת וקטנית בלבד. ולמרות שאמר להם שייתן מזונות ולא פירה שיהיה כמנהג המדינה, מכל מקום כל זמן שלא התחילו במלאכה עדיין זה בגדר דברים באלמה, ונאמר לאל בדף ממתת עמוד א' שמדיבור באלמה רשאי לחזור בו ואין בזה אפילו משום מחוסרי המנה, מבאר רש"י. מסיים את המשנה ואומרת רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר להם לפני תחילת העבודה שסוחרם בתנאי שייתן להם רק פת וקטנית, מחמת שהכל כמנהג המדינה, ולפיכך אפילו כשאמר להם שייתן לפניהם מזונות, אין חובתו לתת להם אלא כמנהג המדינה בפת וקטנית. כיוון שאם נאמר שכוונתו להוסיף על המנהג, הרי אין הדבר סוף, על כוכחה שלא התכוון להוסיף על המנהג, כך אומר התז. והמשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחר את הפועלים, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי, בדף פי ב' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הגיע הזמן פיראון החוב ונטל בית הדין משכון עבור המלווה ונאנס המשכון, מי הפסיד? שאלה שנייה, משכון בשעת הלוואה ועבד המשכון ואין המלווה צריך למשכון, האם המלווה חייב? שאלה שלישית, משכון בשעת הלוואה וצריך המלווה למשכון, איזה שומר יהיה המלווה? שאלה רביעית, איזה דין שמירה יש למלווה במשכון שלא בשעת הלוואתו, בירושם של רש"י והתוספות? שאלה חמישית, המעביר חבית ממקום למקום ושברה, מה דינו לרבי מאיר ומדוע? והשאלה האחרונה על דף פי ב', נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה, האם חייב בהזק? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף פי ב', במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום ובערבי שבתות וימים טובים, ארבע משניות, יהיה תלמודנו במשנה. גם הוא, לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה וללימוד שבשמיים. אוחזים עלו במסכת סוטה פרק ה' משנה ב'. אגב דרשת רבי עקיבא במשנה הקודמת מביאות המשניות הבאות דרשות נוספות של רבי עקיבא אותם דרש ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, והדרשה שלפנינו נוסקת בהלכות תומה בכוחו של שני לתומה לעשות שלישי לתומה. אומרת המשנה, בו ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא דרש רבי עקיבא את הכתוב לגבי כלי חרס שנפל לתוכו שרץ מת, בכלי חרס אשר ייפול מהם מהשרצים האמורים לפני כן בכתוב אל תוכו כל אשר בתוכו יטמע, דהיינו אם נפל שרץ מת שהוא אב התאומה אל תוך אוויר כלי חרס נטמע הכלי ונעשה ראשון לתאומה, והכלי חוזר ומתמא את האוכלים והמשקים שבתוכו והם נעשים שניים לתאומה. הכתוב אינו אומר כל אשר בתוכו תמא אלא יטמע בתוספת י' כדי לדורשו מלשון יתמא, שמשמעותו לטמא אחרים, לימד בזה על כיכר לחם שנטמע מכלי חרס שנפל לתוכו שרץ, שהוא שני שמטמא את השלישי, היינו שעושה שלישי לתומה בתרומה או אפילו בחולין, שהרי הפסוק לא חילק וכתב בסתם. בשומו את הדברים אמר רבי יהושע, מיגלה אפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, הלוואי שהיית קם לתחייה, שהיית אומר שעתיד דור אחר מן הדורות העתידים לבוא לתאר כיכר שלישי שנגע בשני לתומה, ואפילו אם היה השלישי כיכר של תרומה, כיוון שאין לו מקרא מן התורה מלמד שהוא טמא, ולא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התורה ומלמד שהוא טמא אפילו בחולין, שנאמר לגבי כלי חרס כל אשר בתוכו יטמע. מסכת סוטה פרק ה' משנה ג', משנתנו מביאה דרשה נוספת של רבי עקיבא בעניין הרי הלווים. בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא דרש רבי עקיבא את הכתוב בעניין גבולות הרי הלווים שבארץ ישראל, ספר במדבר פרק למדי פסוק ה', ומדותה מחוץ לעיר את פאת קדמה, דהיינו צד מזרח 2000 באמה, וכן בשאר צידי העיר. במקרא אחר אומר מקיר העיר וחוצה, אלף עמה סביב. אי אפשר לומר שנותנים ללווים רק אלף עמה סביב העיר, כיוון שנאמר שנותנים להם אלפיים עמה, וכן אי אפשר לומר שנותנים להם אלפיים עמה סביב, שכבר נאמר שנותנים להם אלף עמה. הכיצד, איך אפשר ליישב את הסתירה הזו? אלא אלף עמה בלבד נתנו ללוויים סביבות העיר עבור מגרש, היינו רחבה שמניחים אותה פנויה מבתים זריעה ואילנות לשם נוי העיר, ואלפיים עמה אמורים בכתוב, לא נאמרו אלא לעניין תחום שבת. ללמד שבידתו אלפיים עמה. רב לזר בנו של רב יוסי הגלילה אומר שני הכתובים נאמרו לעניין הרי הלוויים, אך כל כתוב נאמר לעניין אחר. אלף עמה נותנים להם לצורך מגרש, ואלפיים עמה, כלומר באלף נוספים שהם יחדיו, אלפיים עמה נותנים להם לצורך שדות וקרמים. זו המשנה היומית שלנו, וכאן חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י"ב באייר תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פ"ב במסכת בבא מציע, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעלה וכל מיני דמיתא מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ג באייר תשפ"ד, ונלמד את דף פ"ג במסכת בבא מציע, הדף החותם את הפרק השישי במסכת בבא מציע, והדף שהולך מחיל אל חיל, ובו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו הסוחרת הפועלים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.